שיעור מוקדש היום לעילוי נשמת נועה סרלואי, בת שולמית ומשה גולדנברג. גדלו לחיים ארוכים. ולעילוי נשמת חנה בת רבקה, זכרה לברכה, נפטרה בכ"א סיוון תשס"ג. להבדיל בין החיים לחיים לא קיבלתי אישור, אבל ברכת מזל טוב לאבי רת, לאירוסי ביתו. זה הולך בקצב. אז מה שהודיעו על האירוסים הקודמים זה גם נכון, אבל עכשיו זה... זהו, אז אני מתנצל על היעדרו, נמצא בשליחות חשובה במדינת הים, וישוב בעזרת השם השבוע. אני אז ממלא את מקומו בבקשה לסגור את הפלאפונים. זה היה כל ההקדמה. לי לא נעים לבקש, אבל את ממלא, אני חייב למלא מקום, זה לא... ערב טוב, אנחנו התחלנו בשבוע שעבר בפרשת שלח. התחלנו בשבוע שעבר בפרשת שלח, ובטרם הגיענו לתוך פרשת קורח, אני מבקש להגיע לפרשת קורח, אגב ראיית הרצף של הכל ביחד, בעיקר מתוך התמודדות עם שני חטאים שמקוצר הזמן, אגב, שעסקנו בפרשה הקודמת, במרגלים ובחטא העם, קראנו לזה שגגת התלמוד של משה, למה משה הרחיב כל כך את כתב המינוי של המרגלים. לא נכנסנו לשתי פרשיות נוספות בפרשת שלח, שתיהן מרתקות בפני עצמן, אבל שתיהן כנראה קשורות למהלך. האחת כללית, פרשת המעפילים, והשנייה עוסקת בחטא שנראה מאוד מאוד פרטי, של אדם פרטי, אבל היא תופסת את כל הפרשה והיא עוצרת את כולנו, פרשת המקושש. איש אחד שקושש עצים ביום השבת. שתי הפרשיות הללו מופיעות אחרי חטא המרגלים, כשפרשת המעפילים היא בוודאי ההמשך כרונולוגי של חטא המעפילים, היא תוצאה של חטא המרגלים, ופרשת המקושש צריך להבין אותה, גם צריך להבין האם יש איזשהו קשר בכלל, למה אני מעלה את שתיהן ביחד, הגם ששתיהן מופיעות בפרשה אחרי סיפור המרגלים. נדמה לי שעל הבסיס שלהם, של הבנת הפרשיות הללו, ניתן אחר כך יהיה לראות את המשך חטאי החלק הזה של דור המדבר. הרי בפרשת קורח מגיע לסוף מה שמתרחש בשנה וחצי, שנתיים הראשונות. אז אנחנו יוצאים ל-38 שנות הפסקה. כי בפרשת חוקת כבר מגיע לשנה ה-40 ולניסיונות השנה ה-40. כלומר, צריך לזכור את המבנה הזה. כל הניסיונות שמופיעים בספר במדבר, ושדיברנו עליהם כבר בספר שמות, מרוכזים בשנה וחצי, מקסימום אולי חודש, חודשיים יותר הראשונות. אם קורח עוד קודם למרגלים, כפי שחלק מהפרשנים אומרים, אז ודאי, זה מתחיל ביציאה ממצרים, בצטבב בניסן בשנה הראשונה, ומסתיים בליל תשעה באב בפרשת המרגלים. אחר כך המעפילים, עוד חודש, עוד חודשיים, קורח, זה צמוד שם. שם יוצאים להפסקה של 38 שנה עד לחודש ניסן של השנה ה-40, אז מתה מרים ואין מים וחטא מי מריבה. אז נגיע לנחש הנחושת ולסיחון ולכל... אני חייב לשתף במשהו שנתתי דעתי עליו רק בימים האחרונים. באמצע ישנה פרשה שכולם תמהים מה היא עושה שם. פרשת פרה אדומה, על שמה נקראת פרשת חוקת. ופרה אדומה באמת לא נראית שייכת, לאן היא שייכת? היא לא שייכת לאיזשהו אירוע, למשהו שקרה במדבר. היא שייכת למדבר לא יותר ממה שהיא שייכת לתמיד. היא הייתה מתאימה ביקרה, בקורבנות. זה מאוד מעניין. מה בעצם עשו ב-38 השנים הללו? דור אחד קבר את הדור הקודם שנה-שנה בעקבות חטא המרגלים. והפרשה המרכזית היא פרשת הטהרה מהמוות. כל העיסוק היה במות ובקבורת דור שלם בעקבות חטא המרגלים. איזה תהליך חינוכי שעברנו. ולאט לאט נתהרים ונתהרים מתומעת המוות הזאת, שבעומק שלה היא התומעה של ההיעדרות את הארץ, של ההיעדרות את ארץ החיים. נגיע לזה בפרשת חוקת. ההפטרה של פרשת פרה אדומה לא עוסקת בפרה אדומה, אלא בהיטהרות מתומעת הגלות שלפני חזון העצמות היבשות ויחזקאל. זה התהליך החינוכי שעובר דור שלם 40 שנה אחרי חטא המרגלים. כדי להיות קשירים למעבר הזה של הכניסה לארץ. אנחנו נחזור לדור הזה, אנחנו נדבר בו, אבל בואו נתחיל רגע בשתי הפרשיות הללו של המעפילים והמקושש. מקור אחד, פסוקי המעפילים. לנו בני הדור שלנו המעפילים עושה מיד אסוציאציה וקונוטציה ככה מאוד חיובית ומרגשת למעפילים. הם נקראו על שם הפרשה הזאת. בואו נלמד אותם. מדבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, פסוק למתת בפרק י' ד', והתאבלו העם מאוד. הדברים האלה שמדבר משה אל כל בני ישראל הם העונש ש-40 שנה ימותו כולם במדבר, יום לשנה, יום לשנה, חוץ מיהושע וכלב ומשה הדובר בעצמו. ואז כל החוטאים, נכון, ודאי, הגברים, מגיל 20 עד 60, נשים לא היו בחטא, עוד נגיע אליהם כשנדבר עוד מעט בנושא הזה מכיוון אחר. וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין השם בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. כי עמלקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי השם, ולא יהיה השם עמכם. אבל הם ויעפילו לעלות אל ראש ההר. ויעפילו, זה אומר רש"י לשון חוזק. העפלה זה התחזקות נגד. אונקלוס אפילו מתרגם בלשון השלילית, וארשיעו, וירשיעו. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה לא משו מקרב המחנה. הם עולים ואהרון ברית השם לא איתם, וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. צריך להבין את ההיגיון. למה הם עושים את זה? הם רק הרגע ראו והאמינו למשה. הרי הם היו שותפים בויתאבלו העם מאוד. הם עברו כבר את כל הניסיונות. הם עברו את המתאוננים ואת העגל ואת קברות התאווה ואת המרגלים עכשיו ואת התוצאות של המרגלים. אולי גם את קורח, אם זה היה לפני. מה הם רוצים עכשיו כשהם מעפילים להר? אמרו להם לא. אבל אמיתית, זה רק חטא, או שאפשר לראות פה את הצד הגדול? בואו נקרא רגע את הפסוק הראשון. תחשבו, אחרי חטא המרגלים והעם שלא מוכן להסתכן מול אחימן אחד, ומעדיף למות במדבר, לומתנו במדבר הזה, לומתנו, אחרי דיבורי התבוסה האלה שלומתנו, לומתנו, לומתנו. איזו עוצמה של מסירות נפש. אומרים להם, תמותו, אתם תנגפו. לא תמותו, תנגפו, לא יישאר פה אחד. הם אומרים על דעת זה. עדיין תדע אחי, אנחנו עולים. בוא נקרא רגע את הפסוק הראשון. וישכימו בבוקר, ואמיתית, למה הפסוק הזה עושה אסוציאציה? וישכימו, עקדת יצחק, אבל בואו נראה עד כמה. וישכימו בבוקר. וישכם אברהם בבוקר. ויעלו אל ראש ההר לאמור. הננו. פעם אחת זה נאמר עד היום. כמה פעמים, אבל אברהם אבינו אמר את זה שם. הנני והנה הננו של ציבור. איזה ציבור שאיבד את זהותו מקודם, לא רוצים ארץ. ניתנה ראש ונשוב המצרימה, טוב לנו שוב מצרימה. כמה עיבודי זהות היו, תשמעו עם מדבר, הננו. ועלינו. זוכרים את המרגלים, את דתן ואבירם, לא נעלה, המעט כי יאל איתנו, המעט כי יאל איתנו ברפידים, ולמה יאל איתנו, ולמה יאל איתנו ממצרים, ועלינו, כמה זמן רצינו לשמוע את המילה הזו, הננו, ועלינו אל המקום אשר אמר השם, איך כתוב שם אצל אברהם אבינו? המקום אשר אמר השם, כי חטאנו, זה פילי פלאות, זאת אומרת, יש כאן ממש תשובה, אנחנו חטאנו, ואנחנו רוצים לתקן את החטא, אז אני לא מבין את ההיגיון שלכם. אומר לכם הקדוש ברוך הוא, חטאתם למי? לי? הרי אתם אומרים שלי חטאתם. אני אומר לכם לא לעלות. אתם לא מבטרים. צריך להבין אותם טוב. מה הספרה? איך זה קורה? מה הם רוצים? אני משאיר ברשותכם את פרשת המעפילים פתוחה, אנחנו נחזור אליה. נלמד אותה עוד מעט. כמה פסוקים אחר כך, מספרת לנו התורה על איש אחד מקושש עצים ביום השבת. אני חייב להגיד לכם שמול המעפילים האידיאליסטיים, מול הננו ועלינו והליכה אל המוות, כי אנחנו הולכים לכבוש את הארץ, והודעה בחטא, כי חטאנו, לא מבין אז למה עושים, אבל אני רואה את מה כתוב. מול זה כמה מקושש העצים נתפס כדבר אגואיסטי, פרטי. אדם אחד רצה לבשל לתמן שיהיה מרק יותר טעים בתבלינים. אז הוא קושש עצים ביום השבת. לא, קושש עצים כדי להגיע לארץ ישראל. קושש עצים כדי שיהיה לו אוכל טוב. למה הוא קושש עצים? אבל בואו נקרא את הפסוקים טוב, אם צדקנו או אולי טעינו. היו בני ישראל במדבר, וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. אגב, באמת פתיחה משונה קצת. והיו בני ישראל במדבר, שכוח. אני חשבתי לתומי שהם יצאו לביקור מולדת. אלא איפה הם? הם 40 שנה במדבר. והיו בני ישראל במדבר. וימצאו איש מקושש עצים, וימצאו, הלכו לחפש, מצאו. מה קרה פה בעברית? ויקריבו אותו המוצאים אותו, מקושש עצים, אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש, מה יעשה לו? למה לא פורש? כתוב, מחללי עמות יומת, לא? פורש. אז חלק מהפרשנים אומרים, פורש מחללי עמות יומת, אבל לא פורש איך. ויאמר השם אל משה, נראה אם זו הפרשנות היחידה, עוד מעט נראה. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה, ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים, וימות כאשר ציווה השם את משה. אחר כך פרשת קיטית. שגם היא צריכה הבנה מה היא עושה פה. אני לא קורא עכשיו את הפסוקים. כל פרשת ציצית, זה היה לכם את ציצית, לא קשור. ננסה אחרי זה להבין איך זה נכנס. המעפילים, העיתוי ברור, התאריך כתוב, מיד אחרי המרגלים, נכון? בלי שיכתבו תאריך. אני יודע, זה מיד אחרי חטא המרגלים. זה גם תוצר של זה. ההיגיון ברור, רק אני לא מבין את המעפילים, אני צריך להבין פסיכולוגית, איך הם החליטו בכל זאת לעשות את זה. אני יכול להבין אגב נפשית את העניין של, ציבור שאומר, אני לא אוותר על המסירות נפש, טעינו, הולכים לארץ ועושה טעות. אפשר להבין, אבל צריך להבין את זה טוב. אבל מה המקושש עושה פה? מה מוביל אותו לזה? קודם כל, מתי היה הסיפור המקושש? זה בפשטות בכלל לא עכשיו. תראו מקור שבע מצד שמאל למעלה, והיו בני ישראל במדבר וימצאו בגנותן של ישראל, דיבר הכתוב אומר רשי, שלא שמרו אלא שבת ראשונה, ובשנייה בא זה וחיללה. רגע, זאת אומרת שמדובר על מתי? על לפני שנה וחצי. שבת ראשונה הייתה פסח, אחרי פסח, ניסן שנה שעברה. אז מה הכניסו את זה כאן? מה זה קשור אלה פתאום? אחרי חטא המרגלים והמעפילים מה זה עושה פה? לפי זה אגב אולי קצת מובן מה זה לא פורש, מה יעשה לו. כי בשבת השנייה עוד לא היה מתן תורה, לא פורש, מה יעשה לו. טוב? לפי זה גם אולי טיפ-טיפה אפשר להבין את והיו בני ישראל במדבר. כאילו כתוב רק הגיעו למדבר ושבת שנייה וכבר הוא לא יכול. טוב. אז ודאי מה זה עושה פה. הרי שמה מתואר איך הקדוש ברוך הוא אומר להם ראו נתן השם לכם את השבת והמן. שם הייתה באה פרשת המקושש. אתם יודעים מה? מי שלא זוכר איפה פרשת המקושש יחפש את זה שם. כי המקום הטבעי זה שם. שם מופיעה פרשת המקושש, כמו שמופיעה שם הפרשה של אלה שיצאו ללקט מן בשבת. אז שם זה היה צריך להופיע. מה זה עושה פה? אני אחזור למקושש ואחזור למעפילים, אבל אני רוצה ברשותכם לתת קפיצה 40 שנה קדימה. כי ישנה מחלוקת תנאים מעניינת מאוד, שנראית מאוד מאוד מוזרה, שמחברת את שתי הפרשיות הללו. ואותה אני רוצה ללמוד. עוד 40 שנה יופיעו בנות צלופחד. חמש נשים חכמניות, דרשניות, צדקניות היו. והן מבקשות ממשה ללכת ולבדוק עם הקדוש ברוך הוא אם אכן לא מגיע להן ירושה בדיוק כמו כל אחד אחר, מפני שהן נשארו מצלופחד אביהן. והן מבקשות לרשת. כל פרשת ירושות ונחלות נלמדת כאן בבנות צלופחד, שאכן מצדיק הקדוש ברוך הוא את תביעתן, ונשים בת יורשת נחלה, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן וכו'. אבל כשהן מגיעות לדבר, הן אומרות את המילים הבאות. מקור שלוש. ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. ואלה שמות בנותיו מחלה, נועה וחוגלה ומלכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח אוהל מועד לאמור. מה הן רוצות? בקיצור, במילה אחת, נחלה. נכון? תראו מה הן אומרות אבל. אבינו מת במדבר. מעניין מאוד. כלומר, קודם כל זה ודאי עצוב, אבל זה נכון לגבי כל האבות פה חוץ מיהושע וכלב. כלומר, 600 אלף אבות מתו במדבר. מה אתם רוצות? והוא, אבינו, לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח. איך זה קשור? כי בחטא אומץ. מה פירוש בחטאו? כולם מתו באבון המרגלים, לא? ובנים לא היו לו. תכלס, אתן אומרות, אין לו בנים, ואתם רוצות נחלה, אז מה כל הסיפור הזה? למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. לא הבנתי. ואם לא הייתן אומרות את כל הסיפור שהוא לא היה בעדת קורח, אז הטענה הזו לא טענה טובה בפני עצמה. למה יגרע שם אבינו? כי אם הוא כן היה, מה זה קשור? תן חמש בנות שבאות ואומרות, אנחנו רוצות ירושה, ואבינו כן, לא היה בעדת קורח. תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם, זכות גדולה צריכה להיות עכשיו לבני האדם הללו שמחדשים את החידוש הגדול הזה בכלל, בכל נושא התורה והארץ והכניסה לארץ. נחלקים רבותינו במחלוקת מעניינת. במחלוקת הזאת כתוב כך, מקור 4. תנו רבנן, מקושש זה סלופחד. וכן הוא אומר, עוד רגע נראה שמי שאומר את זה זה רבי עקיבא. וכן הוא אומר, והיו בני ישראל במדבר. זוכרים שקראנו את הפסוק, והיו בני ישראל במדבר ולא הבנו מה החידוש שלה, איפה הם היו? אז כאן, להלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. וגם פה לא הבנו מה זה מחפש במדבר. אז במדבר, במדבר, זו גזירה שווה. מה להלן צלופחד אבינו, אף כאן המקושש צלופחד, דברי רבי עקיבא, שמעו שיחה. אמר לו רבי יהודה בן בתירה, עקיבא, בין כך ובין כך, אתה עתיד לשתן את הדין. כבר לא יעזור לך מה שתגיד יותר, אתה בין כבוך תיתן את הדין. אם כי דבריך, נניח שאתה צודק, וצלופחד זה המקושש, כלומר המקושש זה צלופחד. התורה כיסתו, ואתה מגלה אותו? התורה החליטה להשאיר את זה בלי שם. לך יש מידע מודיעיני שזה צלופחד. מה אתה מספר את זה לכולם? לא נעים, מה אתה עושה פה? אנחנו חשבנו, אבינו מת במדבר, ואולי היה בעלת קורח, סדיק, פתאום מסתבר שזה מקושש את אמא שלהם. זה יפה ככה לעשות? ואם לאו, ואם זה לא נכון מה שאתה אומר, אז בכלל גבל, אתה מוציא לאז על אותו צדיק, צדיק, ופתאום עשית אותו מקושש עצים ביום השבת. אגב, כדאי לזכור, אם מקושש העצים זו את השבת השנייה, אתם זוכרים את הביטוי שאם ישראל משמרים שתי שבתות מיד הן יגלים, זאת אומרת שמי יצר את הגאולה? אבא של חמש הבנות שנכנסו לארץ ראשונו. מה אתה מתאים ממנו? למה אתה עושה את זה? אם זה הוא, התורה כיסתו. אם זה לא הוא, למה אתה מוציא לעז על הצדיק? יפה. נו, מה אתה אומר רבי יהודה בן בתירא? מי זה צלופחד? קודם כל, למה רבי יהודה בן בתירא אומר מה אכפת לי? לא יודע מי זה צלופחד. צלופחד זה הרם צלופחד. היה יהודי נחמד. נגמר, מה אני רואה? אבל גם לרבי יהודה בן בתירא יש דעה מי הוא. אלא מאיך אהבה... מוויה אפילו הווה. צלופחד היה מהמעפילים. הוא לא היה מקושש, הוא היה מהמעפילים. נו, למה לא ענה לו רבי עקיבא, רבי יהודה בן בתירא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין, אם כי דבריך התורה כיסתו, ואם לא, אתה מוציא לעז על אותו צדיק שחטא ולך מהמעפילים ומתו ו... אז רש"י מסביר שם, המעפילים זה חטא, אבל לא כזה חמור כמו המקושש. זה לא בסדר, המעפילים ציונים. אבל לא חילול שבת, לא, לא. חטא גדול סתם ככה להפיל, אבל עכשיו, זה המקושש, זה כבר בכלל. זאת אומרת, הוויכוח הוא בקיצור בססמוגרף, כמה חוטא היה צלופחד. כלומר, הנחת יסוד, אבא שלהם היה חתיכת חוטא. חס ושלום. עכשיו, עושה לנו גם. ואם אתה אומר יותר מדי, אתה עתיד לתן את הדין. בכמויות שלי זה תקין. זה הדיון, זה מה שרבי יהודה מדבר. צריך להבין את זה. הספרי חכמים נותן כאן ככה איזה צימוק נחמד, מי שמסתפק בו, שיהיה בהצלחה. במקור 5 אומר הספרי חכמים, לכתיב בפרשת שלח לך ויעפילו לעלות, דויעפילו בגימטריה צלופחד. מצוין, גמרנו. אז יוצא שזה צלופחד, אגב יש קושייה, אז איך בכלל אפשר לחשוב שזה המקושש אם בגימטריה זה והיה אפילו צלופחד, אבל כנראה יש לדבר קושייה, וכנראה שבכל זאת צריך להבין, מה רוצים פה רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא, ומה הוויכוח הזה, ולמה רבי יהודה בן בתירא רואה דברי רבי עקיבא ככל כך חמורים, ואיך באמת רבי עקיבא הלך לרעיון הזה? יש לו גזירה שווה, הוא קיבל במסורת גזירה שווה, מדבר, הבנתי. איך הוא הלך? מה זה? מה זה אומר? אגב, אמרנו שצופחה, שהמקושש היה בשבת השנייה. לא כולם מסכימים לטענה הזאת, לפחות לא המדרש המובא בתוספות במקור 6. מתנצל על האותיות המעט קטנות, אבל זה קרי. התוספות במסכת בבא בתרא מצטטים מדרש, ובמדרש כתוב כך: צלופחד היינו המקושש. סליחה. ומעשה המקושש היה בתחילת 40, מיד אחר מעשה המרגלים. מעניין. זאת אומרת, זה כן ממוקם במקום הנכון היסטורי. אבל לפני שאני ממשיך בתוספות, אני רוצה שנבין את הבעיה. אם המקושש היה בשבת השנייה, אני עוד יכול להבין. הקדוש ברוך הוא אומר, מן, נותנים מן, זה ניסיון מאוד קשה. והוא הולך לקושש בשבת. הבנתי. אבל אם זה אחרי המרגלים, מה בעקבות חטא המרגלים פתאום הופיע המקושש? מה זה קשור? המעפילים, הבנתי. המקושש, זה סתם מקרי? יכול להיות. תראו את המדרש שתוספות מצטטים. המקושש היה בתחילת 40 מיד אחר מעשה המרגלים. דאמר במדרש, דלשם שמיים נתכוון. מי? המקושש חילל שבת לשם שמיים. שהיו אומרים ישראל, כיוון שנגזר עלינו שלא להיכנס לארץ ממעשה מרגלים, שוב אין מחויבים במצוות. אתם מבינים את המשבר? אשר רבינו עומד לפני עם, והוא אומר להם, רבותיי, כל מי שנמצא פה ימות. אני מנהיג אתכם עד מיטתכם. כל שנה תמות פה קבוצה עד שנת ה-40, אין לחטא הזה כפרה אחר. בניכם ייכנסו. איזה ייאוש יכול להיווצר. אז כנראה שהייתה קבוצה אחת של מעפילים, אבל אחר כך כנראה שהיה משבר גדול. ואמרו, אין לנו מחויבים במצוות. אז מה עושה המקושש? מדרש מוזר כל כך. עמד המקושש וחילל שבת כדי שיהרג. מעפילים מסוג אחר. ויראו אחרים. ולא נשאו עד סוף 40 שנה כדי מוכחי קראי. כלומר, עמד המקושש והתכוון לשם שמיים כדי שיבינו מה זה חילול שבת. זה מדרש מוזר מאוד. איש מקושש עצים ביום, מה אתם? אני חושב שצריך להיכנס לפרשיות האלה באמת קודם כל לפי פשוטן ולנסות להבין מה הולך פה. בין אם המקושש הוא בשבת השנייה ובין אם המקושש הוא לאחר המרגלים, דבר אחד ברור לנו, שבתורה הוא מופיע לאחר המרגלים. והרבה פעמים אמרנו, גם אם התורה הכניסה משהו שלא בזמנו, זה עוד יותר מחייב למה זה מופיע שם. אני רוצה לחזור לחטא המרגלים, לחטא העם, להבין מה קורה אחר כך. ואני יודעתי, הייתי קורא לזה המעפילים והמקושש הם דור ראשון ודור שני של תוצאות. בעקבות סיפור המרגלים. איך אמרנו בשבוע שעבר? ותישא כל העדה ויתנו העם את קולה, ויתנו כל העם את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. נכון? כולם בוכים. איך הם אומרים? לעומתנו במדבר הזה. לעומתנו בארץ מצרים. או במדבר הזה לעומתנו. הפסוקים מופיעים שוב לפנינו במקור 10. למה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב? נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, וראינו כשדיברנו בזה שיש כאן שלושה שלבים. השלב הראשון עוד אפשר להגיד, טוב, נו, זו אמירה של סופרלטיבים כאלה, זאת אמירה קצת היסטרית. לו מתנו, הלוואי ומתנו, לא מתכוונים. זה נובע ממצב של מתח. האמירה השנייה היא כבר אחרת, נשינו וטפינו יהיו לבז אם נלך לארץ. זה כבר היגיון. יש לנו אחריות על נשינו וטפינו. וצריך לשמוע את היהודים האלה. עברנו מספיק. שם כשאמרו עברנו את פרעו, זה לא הסלנג של היום. שם כשאמרו עברנו את פרעו, כל אחד יסתכל מסביבו ונזכר בארבע החמישיות מעם ישראל שלא נמצאים. שם שאמרו עברנו את פרעו, כל אחד זכר את הילדים שלו מושלחים ליאור. האישיים שלו. ואת השרידים הניצולים שנמצאים פה. הם אומרים, טפינו ונשינו יהיו לבד. הלא טוב לנו שוב מצרימה. טוב לנו שוב מצרימה זה כבר בקור רוח. כך ניתחנו בשבוע שעבר. ואז בא הפסוק השלישי ויאמרו איש אל אחיו. זה כבר שיחות חשיבה, זה סיעור מוחות. ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שאלנו את עצמנו את השאלה שצריך לשאול בלי סוף שמגיעים לפרשה הזאת. אני מבין את ההיסטריה, אני מבין את הכאב, אני מבין את הקושי. אבל יש לי שאלה אחת. איפה ההיגיון? כך שאלנו. מה? אתם מוכנים באמת עכשיו למות במדבר? כלומר, אם אין כאן עמוד אש ועמוד ענן ובאר ומן, אתם הרי יודעים איך נראה מדבר. מדובר באנשים שכולם ראו את השיעבוד ואת מצרים ואת קריאת ים סוף. אני לא מבין מה אתם אומרים. כמה שעות תישארו במדבר? כמה תשרדו פה? חצי יום, יום. אתם דואגים לנשינו וטפינו, אתם אומרים מדבר. מה יקרה בארץ ישראל? אז יהיה אחימן ושישי ותלמה, יהיו מלחמות. אבל הנה יהושע וכלב אמרו לכם, לחמנו הם שר צילם. סדר, הרוב לא אומרים כך. יש מחלוקת מדינית, פוליטית, אסטרטגית, לא יודע מה. לא יותר הגיוני ללכת לארץ מלמות במדבר תוך 20 שעות כולם? מה זה ההתאבדות הקולקטיבית הזאת? אתם באמת אומרים ניתנה ראש ונשוב המצרימה? מה ההיגיון הנפשי של עם שבדרך אל הארץ אומר כולנו חוזרים אל המחנות? חייבים להבין את זה. כך שאלנו את עצמנו בשבוע שעבר. ותשובתנו הייתה תשובתו של בעל העקידת יצחק, כפי שהוא מופיע כאן לפנינו במקור 8, ונקרא אותו שוב, כי זאת הקדמה להבנת המעפילים והמקושש ותנות סופחה וכל המדבר. מקור 8, ולמה השם הביא אותנו אל הארץ ההיא לנפול בחרב. עכשיו נקשיב טוב למילים. לרשת אחוזת נחלה לנשינו ולטפינו. יעזוב אותנו במדבר הזה. ואם יסתכנו בכאן אנשים ועטף לפני מלכי אלו הארצות, מלכי המדבר הפראים, איזה יסתכנו, אלוהי שיגיעו אליהם, אז הזאבים יטרפו אותם לפניכם. נבחר בזה. מאשר ניפול בחרב לרשת משכנות לא לנו. אנחנו כבר התרגלנו לעיירה שלנו פה. זה שלנו. זה שלנו, אקילס קוידש. שם זה של ששי ותלמי. שם הבית שאנחנו מתפללים עליו כל החיים. אבל פה זה שלנו. מיינשטייטלה. אנחנו נלך לרשת משכנות לא לנו. תשמעו את הצביעות החסודה גם בתוך הדברים. וכשניתנה ראש וחשבון כל החשבונות והצדדים שבכאן, נמצא שטוב מזה לשוב מצרימה. איך הסיכום? ויהיה השעבוד להם בחירת הרע במיעוטו. חייבים לתפוס את המבנה הנפשי הזה. אמרנו כשדיברנו על זה בשבוע שעבר, יכול להיות שחלקנו, אני ודאי, לא מבינים את זה. המוכנות לשיעבוד כברירת הרע במיעוטו והעדפתו על הלכת להילחם בני חורים. היא פסיכולוגיה שמי שלא מבין אותה, לא מבין אותנו. תן לנו פה לגמור במדבר. תן לנו לחזור למצרים, במצרים התרגלנו שכל בוקר לוקחים ילד אחר ליאור. אבל בערב קיבלנו את הפרוסה ושמרנו קצת על יידישקייט. והתרגלנו לזה שיהודי בתקופה הזאת לוקחים את הילד שלו וזורקים ליאור, בסדר. אבל נשאר תמיד ילד אחד. נצח ישראל לא משקר. נשמע נורא. התרגלנו. אבל לא זה סוף חטא המרגלים. זאת הפסיכולוגיה של העם. אבל הפסיכולוגיה הזאת של העם היא הפלטפורמה שעליה בנויה הפילוסופיה של המרגלים. הפילוסופיה של המרגלים, 10 אנשים צדיקים מתוך 12 שיצאו לדרך ארוכה ורחוקה כאנשים נבחרים מכל ישראל כדי ללכת ולראות את הארץ. איך הם אמרו? באנו אל הארץ וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. מעניין מה שרבינו אמר, ולקחתם מפרי הארץ כדבר אחרון. אחרי הכל, עליתם את ההר, ראיתם את הארץ, שמנה, רזה, התחזקתם. בסוף בסוף, ולקחתם מפרי הארץ, דבר ראשון הם באו ואמרו, הנה הפירות. איך כותבים כל ספרי החסידות כמעט? הם באו ואמרו, תראו, הארץ הזאת באמת מצוינת. תשמעו את ההתנסות. איזה התנסות? הצדקות. הנה דרך, יש שם פירות. מה זה ארץ מסוים? זה תפוזים. יש שם גם ענקים. אתם רוצים לשלוח את הילדים לדברים האלה? יש שם המון מרפתקאות. או שאתם מעדיפים שאנחנו נשאר פה עם עמוד האש והענן, עם המשכן, עם החינוך, עם התורה. מה, אתם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לארץ? בטח שהוא רוצה. יבוא המשיח, ייקח אותנו. אתם באמת חושבים שהקדוש ברוך הוא רוצה שבמקום ללמוד נתעסק עם אחימן וששי ותלמי? זה מה שהוא רוצה. אנחנו כויפרים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס. אל תיחסו עליי. זה תפקידו. אנחנו כבר נעבוד את השם יותר טוב. אתם יודעים מה התוצאה? התוצאה היא תוצאה אחת. למה אני כל כך רוצה שתיכנסו לארץ? אני רוצה לשאול שאלה אחרת שלא נגענו בה בכלל בינתיים. מה משה רבינו מרוויח מההתמודדות הכל כך קשה הזאת עם הקדוש ברוך הוא? סלח נא לעם הזה כגודל חסדך. כל יום כיפור אנחנו מזכירים את הפסוקים של הפרשה ששלח. וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אחלה את כל העם הזה כאיש אחד. הוא לא התכוון לחלות את יהושע וכלב. חוץ מיהושע וכלב, נכון? מה הצליח משה רבינו להוציא? שכל העם הזה באמת יחולה. רק מה, ב-40 שנה? מה העניין? משה רבינו רוצה להוביל את העם הזה להבנה, את החינוך של מה שאנחנו יכולים לעשות אך ורק שנגיע לארץ ישראל. איך אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא? למה הוא שכנע אותו? הוא אמר, הגויים, אתה יודע מה הגויים יאמרו? הם יאמרו מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ וישחתם במדבר. לא הבנתי אף פעם את ההיגיון. למה שיאמרו מבלתי יכולת השם? הגויים שראו את קריאת ים סוף ושמעו ממרגזו, וראו איך מפילים את פרעה, וראו את מצרים, וראו את... למה הם יגידו? הם יגידו, הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. אתם יודעים מה יקרה אם לא ניכנס לארץ? אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא. יגידו, וזו נקודה עצומה של כל הפרשיות, יגידו הגויים, אלוהי ישראל, להבדיל מיליוני הבדלות, הוא האל הכי גדול מכולם. הוא יכול לנצח אפילו את בעל צפון על ים סוף. הוא גומר את פרעו. הוא מצוין. בשביל זה הוצאת את עם ישראל ממצרים? או בשביל לגלות שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות דרך כל נקיק במציאות. שאין דבר שלא יגלה את הקדוש ברוך הוא. את זה איפה יגלו? לא רק עם ישראל כשיבוא לארצו ויגלה את זה. לא עם ישראל שיכנס אל הארץ, ואז הנפילים ובני הענק יסור צילם שדיברנו עליו מעליהם, הצל שלא נותן לשם להתגלות כאן, ואנחנו נגלה איך אפשר להקים באמת, באמת, באמת עולם שלם שמגלה את כבוד השם. מה זה כבוד השם בעולם? מה זה לגלות את השם בעולם? לגלות את השם בעולם זה להראות שהוא יכול לקרוע את הים? זו הירואיות, זו גבורה, אז מה? לגלות את השם בעולם זה להראות שאין דלת אמות שלא אומרים שם השם. שאפשר להחיות את החול, שאפשר לרומם את הכל, זאת הכניסה לארץ. את זה מבקש משה רבינו לחנך את עם ישראל כאשר הוא לוקח אותם ומרחיב את כתב המינוי של המרגלים, ואומר למרגלים, לא רק תלכו ותראו את הארץ ואת הערים כמו שביקשתם. לכו ותראו את העם החזק הוא הרפא, לכו ותראו את האקלים, תראו אם הארץ שמנה או רזיים יש עץ, עין, איך... תבואו ותגידו לנו כך, יש ענקים, יש בני ענק, אבל אז מה אם יש? הקדוש ברוך הוא איתנו ואנחנו נגלה את כבוד השם בעולם. נגלה את כבוד השם בעולם, זה יהיה בשביל הענקים. זה יהיה כדי לצאת לכל העולם את שם השם הזה. אנחנו נוכל להיכנס לארץ ולהקים בית תפילה לכל העמים ולגלות את... נפלא. כך רציתי שתחזרו ותגידו. אומר משה ריבונו של עולם, אם העם לא ייכנס לארץ, יאמרו הגויים מבלתי יכולת השם להתגלות. אתם יודעים איך הפסוק שמה מתחיל בפרשה? ואמרו השם השוכן בקרב העם הזה. פתאום יתגלה שהוא לא שוכן בקרב העם הזה. אם הוא לא שוכן בקרב העם הזה, אז הוא אל עם הרבה כוחות. אבל זה לא כבוד השם שמתגלה בעולם. אתם יודעים מהו חטא המרגלים בעצם? המרגלים אומרים, יש השם, וצריך להיות רוחני. אבל אנחנו לא ראויים לחבר את זה עם המציאות. זה יתחבר בטח ביום מן הימים, על שטיח ומרבד קסמים, ואיזה רעיון יפה כזה שקשה להבין. אנחנו נרומם את המציאות? חז"ל אומרים, ושם אחימן ושישי ותלמי, למה נקרא שמו שישי שהיה עושה שיש, ותלמי שהיה חורש תלמים, ואחימן שהיה... זה העניין שלהם, הם עוסקים בארץ הזאת, הם עוסקים בארציות. בפרשת שלח מופיע ביטוי מדהים, כל היציאה ממצרים רוצה הקדוש ברוך הוא שיתקיים בנו וידעו את השם, וידעתם את השם. בפרשת שלח מופיע, ובניכם אשר אמרתם, הם... ידעו את הארץ, לדעת את הארץ. זה נשמע כזה שיעור מולדת. לדעת את הארץ זה לגלות את ההתחברות כמו לדעת את השם, והאדם ידע את חווה אשתו, זה לא אינפורמציה. לדעת את השם ולדעת את הארץ, לדעת איך מגלים את כבוד השם במציאות. לכן אני שלחתי אתכם. המרגלים אמרו, אנחנו לא מסוגלים לחבר שמיים וארץ. והפלטפורמה של הגלות והשיעבוד של 86 שנות שיעבוד במצרים ועוד 130 שנות גלות יפה במצרים, היו קרקע נוחה לפתח את האידיאולוגיה הזו. אידיאולוגיה רוחנית, אידיאולוגיה שיש תורה ויש שמיים. יש ארץ, נתפלל עליה ותחזינה, זה מצוין. אבל אתם יודעים מה אומרת האידיאולוגיה הזאת מבחינה מעשית? היא אומרת שהחיבור בין השמיים לארץ הוא כל כך רחוק עד שעדיף להישאר אוכלי מן. אנחנו לא נצטרך לאכול לחם מן הארץ, אנחנו נאכל מן, לא נתמודד, לא עם פסולת ולא עם מוץ. נאכל את המן. והתורה ניתנה לאוכלי המן. אבל לארץ ישראל אי אפשר להיכנס עד ששובת המן. אי אפשר להיכנס כשיש מן מן השמיים לארץ ישראל. את המן של המדבר, כך יצווה משה את ישראל, צריך לשים בצנצנת. לשמור אותו ולגלות איך אנחנו מרוממים את המציאות. המעפילים הם הילדים של המרגלים. הם אנשים אידיאליסטיים שהולכים לעשות עקידה
ברורה. הם הולכים לעלות לארץ אשר אמר השם. הם לא הולכים לעלות לאיזשהו מקלט בטוח, הם לא מחפשים אפילו אוגנדה. הם הולכים לארץ ישראל לא כי היא היסטורית ויפה, אלא כי השם אמר לעלות. הם הולכים לעלות אל הארץ אשר אמר השם כי חטאנו, והם לא יוותרו על זהות ישראלית מחודשת. הם אומרים בפעם הראשונה כחברה היננו. והם אומרים כך, אנחנו עולים לארץ. אומר להם משה, אבל ארון השם לא איתכם. והם אומרים, עם הרוחניות הזאת שעליה גדלנו, לא מאפשרת לנו להתחבר אל הארץ. אנחנו הולכים אל הארץ. אין לנו מה לעשות פה יותר. אבל תמותו, אתם יודעים מה אמנו? מה יש? ואתמול בלילה כשכולנו אמרנו בוא נמות במדבר, זה לא היה הגיוני? זה ההיגיון שלכם. זה ההיגיון שלנו. אנחנו מעדיפים למות ושיכתב עלינו שמתנו בדרך, באוניית ההפלה. אנחנו מתנו חזקים. אנחנו עושים מרד. מה אתם מכניסים את הקדוש ברוך הוא לזה? אתם אשמים, כי אתם לא לימדתם אותנו שאפשר לחבר את השמיים ואת הארץ. אנחנו נחבר. כל פרשת שלח היא הניסיון להראות שארץ ושמיים יכולים להתחבר. הפרשת חלה, נסחים, הציצית, חוטים של לבן, ומעליהם יש חוט שמיני של תכלת, ואפשר לחבר את התכלת והלבן. והתכלת דומה לים, והים לרקיע, והרקיע לכיסא הכבוד, ואפשר לחבר את שבעת הימים ושבעת הרקיעים ואת המציאות אל החוט השמיני של התכלת. אתם יודעים מי היא עדת קורח? עדת קורח הם 250 ראשי הסנהדראות שהפילוסופיה שלהם בוטאה בציור אחד. מה עשה קורח? עמד וכינס את כולם והלבישם תליטות שכולן תכלת. והם באים אל משה ואומרים לו, משה רבינו, תלית שכולה תכלת. חייבת בציצית ככה קצת איזה חוט לבן? ומה בגד? יש לו פתיל אחד של תכלת פותר את כל הבגד. תלית שכולה תכלת? אנחנו שמימיים. כל העדה כולם קדושים. אנחנו מהשמיים. אנחנו חברים שדתן ואבירם שלא מבינים בכלל מה ההבדל בין מצרים לארץ ישראל. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו. העיקר יש השם פילוסופי ושמיים וכולם קדושים. איזו קתוליות נוצרית יפהפייה כזו. אין ארץ, אין משה, אין עם, אין ארץ קדושה. יש כולם. ומשה אומר להם, תלית שכולה תכלת חייבת בציצית, כי כל התפקיד שלנו כאן הוא לחבר ארץ ושמיים. בשביל זה 40 שנה נקבור את מתינו, כדי שיקום דור שירצה לחבר ארץ ושמיים. המעפילים יש מסירות נפש אדירה, עוד נדבר עליהם עוד מעט. אבל אני רוצה להגיד לכם מה קורה אז. אחרי שקם דור המעפילים, דור אידיאליסט, דור שמוכן ללכת בלי ארון ברית השם, אבל אתה שואל אותו מה האידיאולוגיה שלך, וכל כולו כלל ועם ולאום ואומה. החטא הבא כבר יהיה מסוג אחר, בחטא הבא כבר יבוא המקושש.
אתם יודעים מה עושה המקושש? המקושש כבר מעמיד את כולנו בפליק הכי חזק. אני לגמרי לא צריך את החיבור עם הקדוש ברוך. למה יש שבת? מה היה הניסיון של המן? דיברנו עליו הרבה פעמים. המן הוא ניסיון למען ענותך, לנסותך, לראות. מה הניסיון של המן? זה דווקא נשמע ניסיון לא רע. כל בוקר אני מקבל ליד האוהל מן, בטעם של הגלידה שאני רוצה. מה רע כל כך בניסיון הזה? אמרנו הרבה פעמים. הניסיון של המן הוא ניסיון נורא. הניסיון של המן הוא לא לאכול את המן בבוקר. איך אמרנו? הניסיון של המן הוא ללכת בלילה עם פרישי דרך לישון. הניסיון של המן הוא לא להותיר שום דבר בערב. נו, אבל בטח צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, אבל בבוידים לפחות להשאיר כמה קופסאות שימורים מן שיהיה. הקדוש ברוך הוא זה ודאי חשוב, אבל זה בשביל התהילים. עכשיו אנחנו צריכים להיות ריאליים. הניסיון של המן זה לצאת מהטיפשות הזאת. הניסיון של המן זה להבין, אין לך שום דבר אלא מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה ניסיון עצום, זה ניסיון קשה. אבל כשנגיע לארץ, ייפסק המן. כי צריך למלא את הבוידים בקופסאות כשנגיע אל הארץ. כשנגיע אל הארץ, הסכנות הן אחרות, הסכנות הן שמה תאמר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אבל אז הפתרון הוא לא להגיד אין לי כוח, אלא לדעת כי השם הוא הנותן לך מה? כוח לעשות חיל. אז יש לי כוח או אין לי כוח? אוהו, ועוד איזה כוח יש לי. אבל זה לא שלי. את זה צריך ללמוד במדבר. מקושש העצים ביום השבת מופיע אחרי חטא המרגלים, והוא מבטא את הרצון לפרוק הכל. אם המציאות הרוחנית לא שייכת אל המציאות, אם כדי להיות רוחני צריך להיות משועבד, אם כדי להיות רוחני ושמימי צריך להיות אוכל מן, אם אי אפשר ללכת ולהתפרנס מיגיע כפיי ולהיות רוחני לא פחות, אם אינני יכול לחבר ארץ ושמיים, ייווצר בהתחלה דור של מעפילים, ואחר כך יקום דור של מקוששים שכבר לא זוכרים בכלל לאן הם העפילו. הם מקוששים לעשות סטייק. וגם הם עושים דבר עצום. כי הם מגלים לנו לאן תוביל התפיסה שלא תיתן לארץ ולשמיים להתחבר. עוד 40 שנה תבואנה 5 בנות אל משה רבינו. ונחלקים רבי עקיבא ורבי יהודה במתירה. של מי הילדות האלה? רבי עקיבא אמר, הילדות האלה באות אל משה רבינו ואומרות, אנחנו רוצות שתבדוק בקשה עם הקדוש ברוך הוא, אם גם אנחנו יורשות נחלה. אני בטוח שמישהו שם עמד בצד ואמר, בעקבת הדמשיכה חוץ פייסגי. זה פמיניזם כזה? הן באות, מה תבדוק? אני אמרתי לכם, בן יורש נחלה, מה? אם אפשר לבדוק שוב, משה רבינו. מאיפה בא הכוח הזה? מאיפה באה הדביקות הזאת בארץ, עם כזה עוז וכזאת ענווה? אנחנו ניכנס לארץ רק אם השם ייתן אישור. 40 שנה אחרי דור המעפילים והמקוששים, נולדים הילדים והנכדים שלהם. הילדים שלהם גדלו על המסירות של ההפלה, על החופש של המקושש, אבל גם על הריק שנשאר אחר כך, כשהוא לא יתמלא בכלום. והן הן הבנות שעומדות לפני הכניסה לארץ.
ואומרות, אנחנו רוצות להיכנס לארץ. לא נעשה את זה בלי אישור אלוקי.
רבי עקיבא אומר, המקושש זה צלופחד. רבי יהודה בן בתירא לא מבין איך רבי עקיבא יכול להגיד את זה, אבל רבי עקיבא בטח מזכיר לו, אתם תמיד לא מבינים מה אני רוצה. אתם גם לא מבינים איך אני רואה שועל ואומר, הנה זכריה מתחיל להתגלות בנבואות הנחמה. אתם גם לא הבנתם אף פעם איך הקלתי קהילות ברבים כשרומי לא הרשתה לי. דרך אגב, רבי יהודה בן בתירא, כשהגזרות הרומאיות התחילו, עזב את הארץ לבבל והקים את בית הדין בנציבים. זה היה ויכוח עצום בין רבי עקיבא לרבי יהודה בן בתירא, איך ההנהגה צריכה להיות. ורבי עקיבא אומר, אני רוצה להסביר לכם מה בעצם עוצמת המסירות, הגדלות שמגלה אפילו המקושש הפוטנציאלי. המקושש הזה בא להגיד לנו, לעורר אותנו, לומר לנו אנשי התורה, אם לא תדעו לחבר את השמיים עם הארץ, ייווצר כאן דור של מקוששים. אם תעצר הגאולה כי שבת שנייה כבר מחלל למחלל את השבת, זה מפני שאנחנו לא יודעים איך לחבר את הכל ביחד מספיק טוב. החוצפה של המעפילים, במרכאות, היא עוצמה גדולה. בנות צלופחד, זה אגב רבי יהודה בן בתירא המוכן, לא המקושש, המעפילים. בנות צלופחד באות ואומרות, אבינו מת במדבר. אבל הוא לא מת בחטא המרגלים. הוא תמיד רצה לחבר את השמיים אל הארץ. יכול אפילו להיות שהוא היה כל כך בארץ, שהוא כבר אמר, אין שמיים חס וחלילה, חס וחלילה. הוא לא היה בעדת קורח של כל העדה, כולם קדושים עם תליתות של תכלת. אנחנו הילדות שלו. אנחנו רוצות שתבדוק אם אנחנו יכולות להיכנס לארץ. לפני כמעט 100 שנה, ישב רב צדוק הכהן בלובלין, מגדולי גדולי גדולי האדמו"רים, קדושי עליון. הספר שלו, צדקת הצדיק, כבר הודפס בתף ריש עין ג' במניינם 13 שנה לפני מלחמת העולם הראשונה. הדברים נכתבים מן הסתם שנים לפני כן. וגם הוא מדבר על מעפילים, אבל על מעפילים שהוא הכיר. הוא כותב בדבריו בצדקת הצדיק, במקור 11, בסעיף מ"ו בצדקת הצדיק, את הדברים הבאים, בהם נעמוד. ותישא לרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? כי העובר על דברי סופרים נקרא רשע. ורשע, מי שהוא רשע, אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? מה עוזר לי? מה שאתה לומד? אתה רשע. כתוב שדואג ואחיתופל היו באים ומדברים כל מיני דברי תורה וחוכמה, אמרו להם את פרשת מרצחים, גמרתם כבר? פרשת לשון הרע, למדתם? לא, לרשע אמר אלוהים, מה לך? זה הפסוק מופיע עליהם. כמו שאמרו, אבל עכשיו מתחילים. אבל על זה אמרו הקדמונים, מאמר חז"ל, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצה. אתם יודעים איך רב צדוק מבין? כל מה שיאמר לך בעל הבית, הכל אתה חייב לעשות. אבל יש דבר אחד, שלפי הכללים שקבע בעל הבית של כולנו, אבא, את זה הוא לא יכול להגיד, צא. צא, הכוונה היא, צא מנחיצתי. אין לך סיכוי. לא מקבל אותך בתשובה. אל תשמע לזה. היתר הרע הטוב ביותר זה, טוב, נו, השם רוצה להניש אותי, הוא לא מקבל אותי. זו השיטה הכי טובה להמשיך. זוכרים את הסיפור של אלישה בן אבויה? אלישה בן אבויה שממשיך וממשיך וממשיך, ורבי מאיר הולך לידו כשהוא רוכב על הסוס בשבת בטבריה, והוא אומר לו, אלישה, חזור בך. והוא אומר לו, כבר שמעתי בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. ורבי מאיר לא מתייחס, כי אם יצאה בת קול כזאת, זאת בת קול חסרת סמכות. אין לה לגליות. ולא לחינם כתבה תורה, עכשיו מתחיל רב צדוק את עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה. אז למה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו? אלא שהם חשבו שזה בכלל כל מה שיאמר לך ועל הבית עשה חוץ מצא. הם לא היו מוכנים לוותר, הם רוצים לעלות אל המקום אשר אמר השם. זה לא הולך, ולאט לאט מתפתחת אידיאולוגיה ששוכחת את אשר אמר השם. בסוף לא נשאר כלום. אבל עכשיו מגיע רב צדוק לדברים. והם לא הצליחו בזה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, שאם הוא אומר לי צא, אני לא צריך לשמוע, זאת אומרת שבסוף אני אצליח. אם אני ארצה, אני אצליח, אה? תשמעו מה הוא אומר. והם לא הצליחו בזה. מפני שאכלו הפגע. הם אכלו את הרעיון הגדול של ההפלה לארץ כשזה עוד היה בוסר. זה עוד לא היה בשל בשביל זה. אכלו הפגע, כמו שאמרו ז"ל. בעקבת הדמשיכה חוצפה יסגה. איך אנחנו מסבירים תמיד? תראו את החשופים האלה. הילדים של היום. איך רב צדוק מבין את זה? ואז הוא העת לזה. למה? למעפילים. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? נראה שעיצה היא. הוא אמר להם, אני מבין את הסברה שלכם, אלא שלא תצלח. ודייק והיא, שבכל מקום דרשו רבותינו זכרם לברכה, רב צדוק, היא ולא אחרת, שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא עקבי נשיכה. היא לא תצלח. אבל אם תיווצר מציאות כזאת שכדי לעורר בנו חזרה את הרצון הנפשי לחזור לארץ, צריך יהיה איזו חוצפה יסגי, זה יבוא דרך החוצפה הזאת של ההפלה. ובעקבות משיך החוץ פייזגי, ואז זה יצליח. אז זה יעורר אותנו לשאול אם יש לנו כוח לתורה שלמה שמחברת שמיים וארץ, שאיננה יראה מלעסוק בתורה בלי להיות אוכלי המן, שאיננה משועבדת, שיכולה להתמודד עם המציאות ולרומם אותה. המעפילים, אומר רב צדוק לפני 90 שנה, יהיו הסמן שיודיעו לנו שהגיעו כבר הזמנים להשתחרר מהשיעבוד של העם והמרגלים. נבין את זה
טוב. החלק השני לא צריך לומר. זה הסדר. כשיש פלטפורמה של שיעבוד, יש פילוסופיה של מרגלים, ואז נוצרת האנטיתזה של המעפילים, ואחר כך ייוולד המקושש. אבל יבואו שנים שילדי המעפילים והמקושש, הם שיהיו בנות צלופחד. כי אולי בהפוך אל הפוך הם קיבלו אצל האבות שלהם את מה שלא תמיד אנחנו נתנו לילדים שלנו. ואז נעמוד לפני הכניסה לארץ. ובכל פעם שצריך לתקן מחדש את חטא המאיסה בארץ חמדה, השרשרת הזאת של מרגלים, מעפילים, מקושש, עדת קורח, בנות צלופחד, חוזרת מחדש. ואנחנו צריכים להישאל כל פעם אם אנחנו יודעים לחבר תכלת ולבן. איך כתוב במשנה? מאי מתי קוראים שמע בשחרית? מי שיכיר בין תכלת ללבן. מי שרוצה לקבל עול מלכות שמיים, זאת אומרת שהוא מוכן לקבל עול מלכות שמיים. והוא מוכן לחבר ולהבחין את התכלת, את הלבן, וביחד זה יהיה לו לציצית. הפרשה הזאת, שבחלק הראשון שלה עסקנו בשבוע שעבר, היא פרשת הימים של אז והימים שלנו, נדמה לי באותה מידה. ערב טוב.